איתנו באולפן נמצא הכתב הפוליטי שלנו, איתי גדסי, ערב טוב לך.
ערב טוב.
מה אתה עושה פה באולפן?
תשמע, אמרתם שמדברים על מכוניות ועל פוליטיקה, וזה התחומים שלי.
אתה, מעניין אותך מכוניות בדרך כלל
ביום? גם וגם, אם זה משתלב עם פוליטיקה, כן.
עכשיו, אתה יודע, מדי 3 שנים מוצע לחברי הכנסת להחליף את רכבם לרכב חדש, ומהלך חודש אפריל הקרוב תסתיים תקופת הליסינג של כלי הרכב שעומדו לרשותם עד כה.
נכון.
בוא תעשה לנו שנייה סדר בכל העניין הזה של הרכבים שמוצאים לחברי הכנסת, על איזה סוגי רכבים אנחנו מדברים וכמה סוגי רכבים אנחנו מדברים.
טוב, בוא נתחיל מזה שבאמת הפעם במכרז הזה מדובר כאן במכוניות מתקדמות מאוד, מה שלא ראינו במכרזים הקודמים. עד היום חברי הכנסת נסו על מזדה 6, על אופל אינסינגניה, מנועים, מנוע 2000, משהו כזה, מכוניות סבירות, רק שרים או סגני שרים זכו לנסוע על מכוניות קצת יותר יוקרתיות. גם בעבר, אם אתה זוכר, שרים נסעו על מכוניות יותר מתקדמות, כמו וולבו, היה אז 740.
אתה יודע, שאני הייתי ילד, היו אומרים, שווה לך להיות שר, שיהיה לך וולבו.
נכון. כי אז באמת...
היום זה לא קיים.
היבואנית השוודית באמת שלטה פה בתחום הזה, היום כבר לא, היום יש מכרזים פתוחים, אז היה עניין גם של יוקרה, אתה נוסע על וולבו, שזה רכב חזק ונראה טוב. היום זה נפתח יותר, יש מכרזים, נכון שבאמת במכרז הקודם של רכבי השרים זה היה גם מכונית יוקרה, זכתה שם BMW, אגב לא במחיר שאנחנו אמורים לקנות את זה, אלא כמעט בחצי מחיר, אבל השרים לא לקחו את הרכב הזה, אתה מבין? זאת הבעיה, כי הם פחדו לנקר עיניים, היה שר אחד בודד בכל הממשלה הקודמת שלקח BMW, והוא במקרה היה חרדי, שר הבריאות יעקב ליצמן. מה שמעניין גם בסיפור הזה, שהשר ליצמן קיבל BMW, סדרה 5, מנוע 2800.
רגע, אתה מדבר באיזה שנה? זאת אומרת,
בסיבור הקודם, כשהוא היה
סגן שר.
שר בריאות.
היה רוצה להיות שר האוצר, כן.
אל תשכח ששר ליצמן, המהות שלו היא, הוא מגיע מחול, ושם המושג רכב כמעט לא תופס משמעות, הוא באמת, לדעתי, הוא איש צנוע, אנשים מכירים, אנשים יודעים איפה הוא גר ומה המתחה שלו בבית, הוא איש צנוע.
לא, אני חושב שהוא לקח את זה משיקולי הנוחות, הוא לקח את זה, בסיבוב הקודם, הוא לקח את זה משיקולי הנוחות, היה לו אאודי A6 או A8, עברה תאונה, ואז הוא לקח את ה-BMW, סדרה 5, כמו שאמרתי, ואז נפלה הממשלה, אם אתם זוכרים,
וגיעה שרת
הבריאות יעל גרמן באמת, והרכב נשאר בחניון משרד הבריאות, כי היא לא רצתה לנסוע על כזה רכב יוקרתי, מנקר עיניים, והיא נסעה על טויוטה פריוס, חסכונית,
היברידית. רגע, עד היום הרכב של שר הבריאות לשעבר, אז סגן שר הבריאות,
עדיין עומד שם, כן, אבל עכשיו הוא כבר חוזר לחברה, אתה יודע, נגמר 3 שנים, אז הוא הולך חזרה, כי זה ליסינג.
איך אתה מסביר את זה באמת, שדווקא ליצמן, אתה יודע, כמו שאילל אומר, אדם צנוע, דווקא הוא אמור לנסוע עם הרכב הכי יוקרתי בכנסת?
פשוט מאוד, אני הייתי על זה קודם. הוא מגיע עם מושגים אחרים, והוא מבין את הדברים קצת אחרת, מבחינתו הרכב זה כלי שרת. וזה הסיבה שהוא נסע כזה.
מה אתה חושב, איתי?
תראה, אני מסתכל על זה יותר בפן הפוליטי. אין ספק שאילד צודק, זה עניין של נוחות. אתה נוסע על BMW, יש לו מנוע טוב, כיסאות אור מפנקים וזה, אבל אני חושב שגם עם שיקול פוליטי, לליצמן אין פריימריז, הוא לא צריך להתמודד מכאלה דברים. חברי כנסת של הליכוד, למשל, לא יכולים לנסוע עם כזה רכב להגיע.
זה אני מסכים איתך לגמרי. אגב, התפיסה שלנו, חברי כנסת במגזר החרדי, הוא שונה לגמרי מה שבמגזר הכללי. אצלנו יש קצת כבוד, יש קצת רספקט, קצת יש. קודם כל, הם באמת עושים עבודה. הדבר השני, הם שלוחי דרבנן.
אתה יודע, דרך אגב, מאוד מעניין שעד היום, אנחנו מדברים על כמה שנים, עד היום אנחנו, אין לנו מושג איזה רכב היה לליצמן, ושהרכב עדיין נשאר בחניון, וצריך תיטאי גדסי שיבוא כאן לאולפן ויחשוף את הדברים אחרי כמה שנים.
טוב, אני רואה זה כל כך מעניין אותך, אז נביא לך עוד כמה...
אנחנו על תוכנית, אנחנו תוכנית
שלא קורה. זה הספיק לגמרי, תשמע, הספק.
לא, תתן לנו עוד איזה משהו פיקנטי ככה שלא יתפרסם.
אני אשמור להמשך, כדי שהמאזינים לא יברחו.
המאזינים לא יברחו.
מי חבר הכנסת שנוסע באוטובוס מדי פעם?
נו.
נשמור את זה. אתה רוצה עכשיו?
כן, דבר.
אוקיי, בני בגין הוא חבר כנסת מוערך בכנסת.
הוא באמת נוסע באוטובוס?
לא כל
יום.
אמרתי לי, לא, הוא צילמו אותו, רואים אותו הרבה האזרחים ברכבת הקלה. פעם שאלתי אותו באמת, הוא אומר שמדי פעם הוא מגיע בזה, יותר קל לו להגיע, אתה יודע, בירושלים באמת זה הרבה יותר קל, אתה עולה ברכבת הקלה, מגיע...
מתאים ככה, אבל למוזס ככה להגיע עם האוטובוס הכנסת, לא?
כן. וגם תמר זנדברג, אני לא יודע אם עד היום היא עדיין מחזיקה בזה, אני יודע שבעבר היא הייתה פעם בשבוע מגיעה באוטובוס לכנסת, עניין עקרוני של שמירה
כן,
לסביבה,
לי.
כן, עזוב, משהו עזוב. כזה, וגם היום היא לא נוסעת על רכב מטורף, בוא נקרא לו ככה. ואגב, אם התחלנו ככה בנושא של המכוניות, אז במכרז הזה יש משהו מעניין, שאין הבדל בין רכבי השרים לרכבי הח"כים. עד היום היה סטטוס כזה, ששר נוסע ברכב יוקרתי יותר, מפואר יותר, כי הוא שר, וחברי כנסת נוסעים במאזדה 6, באופל. היום כל חברי הכנסת יוכלו להזמין רכב, אגב, מעניין אתכם איזה מכוניות הם יכולים להזמין?
בוודאי.
אז הם יכולים להזמין מזדה 5, שזה כמו ג'יפון שדיברת עליו מקודם, מזדה 6, אופל אינסינגיה, זה סוג רכב 1600 כזה טורבו, אופל אסטרה, מנוע 2000, טויוטה פריוס היברידית, שזה הכנסת רוצה לעודד באמת את המגמה הירוקה, גם יונדאי סונטה היברידית, גם כן מביאים, וכמובן, החלום של הרבה מחברי הכנסת זה סקודה סופרב, כדי להיות, אתה יודע, כמו רכבי השרים שבדרך כלל מקבלים סקודה, כמו השר דרי למשל, שרים נוספים, שטייניץ, וגם ג'יפונים, קאיה ספורטאז' יש לנו גם כן במבחר הזה, מנוע 2000, בנזין, יונדאי טוסון ומיצובישי אוטלנדר, זה הג'יפונים שחברי
איתי,
הכנסת יוכלו לקחת.
אם אתה היית חבר כנסת, באיזה רכב היית בוחר? בוא ספר לנו.
את האמת, סקודה אני חושב, סופרב, תראה, בשטח הם לא נוסעים, כי באמת כל הג'יפונים הללו זה לא 4 על 4 בכלל, כן? זה 2 על 4, זה סתם פוזה או לשבת גבוה מי שאוהב, אבל הרכב הכי ביצועי, בוא נקרא לזה כך, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת ישיבה נוחה יותר, זה סקודה לפי דעתי, או אם הייתי הולך על קטע של ג'יפ, שאני רוצה לשבת גבוה, אז אני חושב שהייתי מתלבט בין קאיה, שהוא אוטו טוב, אנחנו רואים אותו הרבה על הכבישים, לבין מיצובישי, שהוא קצת מעצבן, אמנם שהוא נכבה ברמזורים, אתה יודע, חסכוני יותר, אבל עדיין רכב מפנה.
בקיצור, תמשיך לחלום.
כן, בדיוק. לא, יש לו סיכוי, אל תדאגו, הוא עושה את כל הצעדים הנכונים בדרך לכנסת. עכשיו תגיד לי, יש חברי כנסת...
אין פריימריז עדיין, בוא...
יש חברי כנסת שנוסעים ברכבם הפרטי? יש דבר כזה בכנסת אצלנו?
אתה מתקיל אותי, אני חושב שהשר היחיד שנוסע... היה בעבר, אני זוכר, אבל אני חושב שהיום... השר היחיד, אני לא יודע אם זה שלא פרטי, או שזה רכב של המדינה, אבל אורי אריאל, הוא שר החקלאות, והוא נוסע על מזדה 2, אתה יודע מה זה?
כן,
קופסה
כן,
קטנה אתה... כזאת, כן. אז על זה הוא נוסע
דווקא
גם...
דווקא הוא אדם גבוה, זה מוזר.
יאיר לפיד? לא, לא חושב. יאיר לפיד נוסע על ג'יפ ניסן, אני חושב. אם לא, כן, אם הוא לא החליף מאז. וכן, יש כאלה מבטרים על הנהג, אבל אורי אריאל זה באמת שר, שהוא יכול לקבל רכב יוקרתי, יכול לקבל סקודה, יכול לקבל מכוניות מהסוג הזה, והוא נוסע על מזדה 2, שצורכת אחת לכמה? לא יודע, 15, משהו כזה. זה גם עניין עקרוני, כן? מי שאין לו עניין עקרוני, אז באמת לוקח...
מה קורה עם שר הפנים?
אריה דרי?
ארדן
זה גם סיפור מעניין, תזכיר לי עוד דקה, אריה דרי נוסע על רכב מסוג סקודה סופרב של שרים כמובן, שעוד מעט הופכת להיות נחלת הכלל של כל חברי הכנסת, ואם כבר הזכרת באמת את שר לביטחון פנים, כן. תשמע, סיפור מעניין, היום מתחילים להחליף את רכבי חברי הכנסת והשרים כמובן, והיום הגיעה קאיה קרנבל חדשה לכנסת, שאותה אמור לקבל גלעד ארדן, אבל מה קרה? הקאיה הזאת הייתה בצבע לבן, וארדן רצה שחור. אז מה עושים? טוב, אז אני אגלה לכם את הסוף. אז מעבירים את האוטו לשר אחר, או חק אחר, שירצה לקבל את הרכב הזה, ובאמת נפתלי בנט אמר שאין לו הבדל איזה צבע לסוע.
בין לבן לשחור.
כן, כולם שקופים כנראה, והוא לקח באמת את הרכב.
בעצם יש לנו פה חשיפה שהבוקר השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, קיבל רכב בצבע לבן, והוא אמר לו, אני מעוניין ברכב השחור, והרכב הלבן עבר
לנפתלי בנט.
לנפתלי בנט, שר החינוך, הוא אמור להראות לנו דוגמה.
כן, והוא, הדוגמה שלו, בעצם אין לי הבדל באיזה צבע. באמת מעניין לשאול את ארדן, למה הוא רוצה דווקא רכב שחור.
אני אגיד לך, אני מאוד מבין. תשמע, ארדן הוא אדם, אתה יודע, יחסית שקט ורגוע, ומצד שני, הוא נמצא במשבצת מאוד, לא תוקפנית, אבל מאוד חזקה במדינת ישראל. אתה חייב את העניין של המיתוג פה גם.
של הפוזה.
לגמרי, ורכב, כפי שאילן אמר, יש לו המון 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 השלכות על הפוזה של הבן אדם. אתה חושב שארדן מגיע לאיזה לכותל, רכב לבן, בסדר. זה,
כמו עכשיו, מונית, אתה אומר.
בדיוק, הוא בא עם רכב שחור, כבוד השר, שר לביטחון פנים, כל השורטים.
רכב זזים. שרד.
אני חושב שיש פה משהו חשוב, אתה לא מסכים איתי?
אני מסכים איתך על החלוטין, לכן זו הסיבה ששרים מקבלים רכבי יוקרה,
זה עניין של תם אישי לגמרי, צבע של רכב, זה ממש תם אישי, יש אחד שיקרא לזה צבע לבן, הוא זכור לו מילדות שמוניה שפירה הגיעה עם רכב לבן, אז הוא יאהב את הלבן, כמובן במגזר שלנו.
עכשיו, אילל, מאוד מעניין אותי דווקא אתה, שאתה חי בשטח ואתה שוחה רכבים, אתה שוחה ברכבים, אתה רואה אנשים שמתעקשים על צבע עד כדי כך שהם אומרים לך, לא, אין את הצבע שאני רוצה, אז אני לא קונה?
יש אנקדוטה של עכשיו, סיפור של לקוח, שקיבל הנחה יפהפייה על רכב מסוים, ופשוט ויתר עליו, כי הוא רצה דגם בצבע קפוצ'ינו, הוא לא רצה בשום אופן בצבע לבן, ולא רוצה בצבע כסוף, כנראה שהצבע הוא מעבר למה שאנחנו מכירים סתם סטנדרט, יש איזה כמה שמעויות, אם אחד צריך את זה בשביל המשפחה, הוא לא רוצה לבלוט, אז צבע כסוף פחות בולט וכן ההפך. יש כאלו שבמגזר שלנו מאוד מאוד חשוב על הניואנסים הדקים של רכב חדש. אנקדוטה קטנה, יש אנשים שלוקחים את המדבקה של חברת ההשכרה, ושמים על הרכב הפרטי שהם רכשו, מסיבה פשוטה, כי הם לא רוצים להיות יותר מדי שופוני, שלא ישימו לב, רוצים... מצד אחד רוצים ליהנות, הם עובדים קשה ומגיע אליהם.
רגע, הם מכסים את השילוט של הרכב ההשכרה?
לא, שיחשבו שזה סחור.
אני גם מכיר כאלה אנשים שיש להם רכבים, ולא רוצים להוציא עיניים לשכנים שלהם, לאנשים, נכון, זה דבר מבורך לדעתי. לא לכולם יש את הכסף לקנות רכב.
זה דבר יפה.
זה דבר יפה. תגיד לי.
כן, אבל בינינו רובם, רוב המכוניות שייכות לבנק. רוב המכוניות של שטחי, על כבישי ישראל, זה או ליסינג או של הבנק.
אמרת דבר נכון, ופה אתה בעצם פותח איזשהו דלת די מוכרת. כמו שאתה מכיר אנשים שרכשו בית בכסף מלא, עשיתי קצת שיעורי בית, אתה יודע, לפני כל תוכנית אנחנו עושים את המשך כל השבוע, אנחנו אוספים נתונים ומידע.
ומה ראית בשיעורי בית?
92% מרוכשי הרכב במדינת ישראל, רוכשים אותו בצורת מימון כזאת או אחרת.
אתה מדבר על רכבים חדשים.
רכבים חדשים.
זה נתון די מדהיג, אתה לא חושב איתי. אנשים אין להם כסף לקנות רכב, הם מגלגלים, מגלגלים, מגלגלים.
השאלה היא...
לא, אני לא חושב שזה בגלל זה. אני חושב שגם אם יש לך את הכסף, למה לשים עכשיו את כל 100-200 אלף שקל?
זה בעצם הרעיון של הליסינג בעצם.
נכון.
בעצם, הרי במילא עוד שלוש שנים אתה תשדרג אותו שוב, נכון? אז בשביל מה, קח עכשיו הלוואה, אתה לא שמת את הכסף, הכסף אצלך, תשתמש איתו למה שאתה רוצה, תשלם כמה שקלים ריבית, ועוד שלוש שנים.
בוא נעשה סדר, ניקח איזה נשימה של 3 דקות, וניתן לך את העניין הזה של ה... יש לנו כמה דקות?
יש לך 2 דקות ככה.
אוקיי, אז ככה. שיטות הליסינג בארץ הן מימוני ותפעולית. בתפעולית בעצם אתה לא נוגע באוטו, חוץ מדלק, אתה לא שוטף את האוטו, אתה לא מתקן בו פאנצ'ר, אתה לא לוקח אותו למוסך. אתה לא מתבלבל, אתה משלם על מה שאתה בעצם מחזיק את הרכב. הליסינג התפעולי זה בעצם, תחשוב שאתה מזכיר אוטו, אוקיי? כל פעולה שאני עושה לך באוטו, אני מביא לך את האוטו, אתה פשוט מנקה אותו. אתה צריך להחליף לו ג'אנט, אתה צריך להחליף לו, לעשות לו טסט, אתה בעצם... מביא את האיש קשר שלך בחברה, והוא פשוט מנקה את האוטו. עשית תאונה, אתה מקבל רכב החילופי, ואתה מקבל רכב חדש בינתיים. הסוד של הליסינג התפעולי הוא דבר אחד בלבד. אתה מתפעל את האוטו. אתה לא מתעסק שום דבר מעבר לזה.
יש לך בעצם חיים משקטים.
הייתה לך דוגמה, באלביט פשוט, מחזיקים שם 10-12 רכבים בחניון. כל הכוח שלי מתלונן על כל מה שזה לא יהיה. מיד מגיע איזה ילד, נהג, לוקח את המפתחות מהעובד, מוסר לו מפתחות של רכב חליפי, לוקח את הרכב, מתקן אותו, ואם מספיק מחזיר לו באותו יום, ואם לא למחרת מחליפים אותו. חברות הליסינג הגדולות מחזיקות בכל כוח אדם ומכוניות בתוך צי הרכב. העלויות של התענוג הזה הן בלתי נסבלות. אתה שואל אותי איך זה עובד, בעצם מה הצד של העסק והביזנס של חברות הליסינג? מאוד פשוט. אתה משלם על האוטו 3 שנים
כן.
לחברת הליסינג. הוא קונה את האוטו מיוון ב-36 תשלומים. אתה קנית את האוטו, לא הוא. קח כל אוטו. לא משנה איזה הוא. תחלק אותו ל-36 תשלומים, זה הסכום החודשי שתשלם עליו. כך רכב של 100,000 שקל, פחות מע"מ מחולק ל-36 תשלומים, כי על המע"מ הוא מתקזז. יש לו הנחה גדולה, כמובן לא נגיד אותו בשידור, למה זה יביא לכם את העצבים. אבל לחברות הליסינג אין סיכון בעסקאות. הוא מרוויח את האוטו במחירה העתידית שלו, הוא מוכר את האוטו, וזה הרווח. אם יש לו רכב שהוא מרוויח בו 50, 60, 70 אלף שקל, זה הרווח הנקי של חברות הליסינג. אנחנו משלמים, זאת אומרת, הלקוח המפוצץ בכסף, או שהוא צריך את זה לצורך עבודה, הוא לא יכול, הוא חייב נטו רכב בשביל עבודה, הוא סך הכל משלם בכל 3.5-4,000 שקל ויש לו אוטו, לא משנה מה שזה לא יהיה. וזה הרווח של החברות הליסינג. אנחנו עוד מעט נגלה את השיטות החדשות שלנו, במגזר החרדי זה תופס יותר
תאוצה. על עולם הליסינג. אתה יודע, זה מאוד מעניין, נתת פה בעצם סוג של הסבר של בשתי דקות על כל עולם הליסינג, ואני חושב שהרבה אנשים לא בדיוק יודעים מה זה. אנשים שקנו, גם אנשים שקנו רכבים לא בדיוק יודעים מה זה. יודעים שיש שיטות מימון ויש שיטות זה. אני רוצה לצאת לפרסמות, אבל כדאי לכם להישאר איתנו אחרי הפרסמות, כי איתי גדסי, הכתב הפוליטי שלנו, פרסם סקר בטוויטר לפני כמה ימים. איתי, אתה רוצה לספר לנו על הסקר מילה?
לא, אני חושב שישארו איתנו המאזינים, אנחנו נספר להם מה אתם בחרתם, איזה רכב חברי הכנסת החרדים יבחרו מתוך הרשימה, בוא נמתין לתוצאות.
וגם אחרי הפרסמות נספר על איזה שר נוסע על רכב יוקרתי, פרסמות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מעבירים הילוך עם יעקב גרוטקה.